الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי י"ג באלול תשפ"ג, מסכת קידושין, דף טוב. דף י"ז, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף ט"ז במסכת קידושין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה מניין שעבד עברי נקנה בשטר, והתשובה לרבונה מדכתיב באמה עם אחרת, הקישה כתוב לאחרת, לאישה אחרת, ולרב חיסדא מילא תיצא כצאת העבדים, אבל נקנית בקניין העבדים, ומסתבר שבא לרבות שטר ולא חזקה, כיוון שמצאנו ששטר מועיל לגירושין, או שלכך הועיל הפסוק עם אחרת. שאלה שנייה, מניין מוכח שעבד עברי גופו קנוי והתשובה, מכך שצריך שטר לשחרורו ואין האדון יכול לומר לו בפני שניים או בפני בית דין, לך. שאלה שלישית, לריש לקיש מדוע לא שנינו במשנה גם שיוצאת במיטת האב ומניין הוכח לדחות את דבריו, והתשובה משום שהמשנה שנתה רק דברים שיש להם קצבה, אבל יש לדחות זאת מברייתא שמפורש בה שיוצאת במיטת האדון, והרי הזכירה אף דברים שאין להם קצבה, ובכל זאת לא הזכירה את מיטת האב. שאלה רביעית, מדוע אי אפשר ליישב בדברי רבי שמעון שלא מנע מיטת האב משום שתנה ושיער? אומרים התוספות משום שאמר במפורש ואי אתה יכול לומר דלת דברים באחד מהם. ואם יוצאת גם במיטת האב נמצא ששייך דלת באחד מהם. שאלה חמישית, כיצד יש ליישב סתירת הברייתות עם הענק העמה לעצמה או לאביה והתשובה? לאביה היינו כשיוצאת בסימנים, לעצמה היינו לכאורה כשיוצאת במיטת האב, אבל יש לבאר דהיינו בסימנים. אבל אחר שמת האב, השאלה האחרונה לדף ט"ז הייתה, האם מעניקים ליוצא בגירעון כסף ומדוע, והתשובה לתנא קמא ולרבי שמעון אין מעניקים, כיוון שכתוב תשלחנו חופשי מאמך, וזה אין שילוחו מאמך, אין שילוחו מדעתך. ולרבי מאיר מעניקים, שכיוון שאדון מקבל דמים ממנו ומשלחו, נחשב מאמך. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו. בדף ט"ז במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, י"ג באלול, תשפ"ג, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף טוב, דף י"ז במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים יתירה עליו, אמה עברייה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה יתירה עליו אמה עברייה על עבד עברי שיוצאת לחירות גם בסימנים. אמר ריש לקיש אמה עברייה קונה את עצמה במיטת האב ומת אביה לאחר שמחרה ויוצאת לחירות מרשות האדון מקל וחומר. דין זה יש לנו ללומדו בקל וחומר מיציאה בסימנים האמורה במשנה. ומה סימנים? סימני נערות שאין מוציאים מרשות האב. אין הבת יוצאת מרשות אביה בסימני נערות עד שתעשה בוגרת, אף על פי כן מוציאים אותה הסימנים הללו מרשות האדון, כפי ששנינו במשנה, אם כן מיטה מיטת האב שמוציאה מרשות אב, שבמיטתו יוצאת הבת מרשותו ואין האב מוריש את מעשה ידיה ליורשיו, דהיינו שהתורה זיכתה לאב את מעשה ידי ביתו עד שתעשה בוגרת, אבל אף על פי כן הוא אינו יכול להוריש זכות זו לבניו או לאחד מיורשיו, אינו דין שמוציאה מיטת האב מרשות אדון? מכאן מוכיח ריש לקיש שהאמה העברייה קונה את עצמה במיטת האב. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש, מי תיבר רב הושעיה. שנינו במשנה יתירה על הבמה העברייה, על העבד עברי שקונה את עצמה בסימנים, ואם איתה אם אכן כדבריך שהאמה העברייה קונה את עצמה במיטת אביה מרשות האדון, נתננה משישנה התנה במשנה שהאמה העברייה יוצאת גם במיטת האב. מתרצת הגמרא תנה ושיער, התנה שנה את האופנים שבהם יוצאת האמה העברייה מרשות האדון, אבל לא פירט ושנה את כולן. לפיכך, אין להקשות מדוע לא שנה שהיא יוצאת אף במיטת האדון, מאחר ולא התכוון לשנות את כל האופנים. מבררת הגמרא מה השיר דה השיר, מהו האופן הנוסף שיוצאת בו האמה העברייה לחירות, ושיערו התנה שלא שנה אותו במשנה, כדי שנוכל לומר ששיער אף את יציאתה במיטת האב. ואין דרך התנה לכתוב כמה דברים ולשייר רק דבר אחד שהוא לא כותב אותו, אלא לעולם אינו משייר, אלא שני דברים לפחות. ואם אכן שיער דבר אחד שלא כתבו, זה ראיה שדבר זה לא נחשב לשיעור, אלא שהתנה אינו סובר אותו. לפיכך מבררת כעת הגמרא מהו הדבר הנוסף ששיער התנה, כדי שנוכל לומר שהוא סובר שאכן אמה יוצאת במיטת האב, ומה שהוא לא כתב זאת במשנה זה משום שהוא שיערו. כך מסביר הריטב"א את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא שיער מיטת האדון, התנה שיער את יציאת האמה במיטת האדון שלא שנה אותה. את האופן הזה גם שיער התנה, שהרי האמה העברייה יוצאת לחירות במיטת האדון ואינה עובדת את יורשיו, כמבואר בגמרא לקמן בדף י"ז עמוד ב'. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מיטת האדון, אם ההוכחה לכך שהתנה שיער את יציאת האמה במיטת אביה ולא שנהה במשנה היא מזה ששיער גם את יציאתה במיטת האדון, לאו שיעור ההוא. זה לא נחשב לשיעור, כיוון דאי קנה מבאיש. מאחר ביציאה זו של מיטת האדון ישנה גם בעבד עברי, שהרי אף הנרצע יוצא במיטת האדון ואינו עובד את יורשיו, כפי ששנינו בסיפה של משנתנו. לפיכך לא קטני, לא שנה התנה במשנה שהאמה יוצאת בו. ומכיוון שכן, אי אפשר לומר שהסיבה שלא שנה התנה במשנה את יציאתה במיטת האב, היא משום תנה ושיער, שהרי לא שיער כלום. ממשיכה הגמרא בקושייתה על ריש לקיש מה המשנה, ואלא ניתני מאחר ולא שיער התנה כלום, מדוע אינו שונה במשנה שהאמה יוצאת במיטת האב? מתרצת הגמרא, התנה שבמשנה דבר שיש לו קצבה קטני, יציאה שידוע זמנה מתי תחול ובכמה, את זה הוא שונה במשנה, אבל דבר שאין לו קצבה, יציאה שלא ידוע מתי תחול או בכמה, לא קטני, הוא לא כתב במשנה. לפיכך יציאה בשש שנים וביובל שידוע זמנם, וכן גירעון כסף שידוע בכמה הוא, שנה התנה, אבל מיטת האב שהוא דבר שאינו ידוע מתי יהיה, לא שנה. מקשה הגמרא על הכלל שכל דבר שאין לו קצבה לא שנה התנה במשנה. ואז סימנים הרי יציאה בסימני נערות דאין להם קצבה, שהוא דבר שאינו ידוע מתי יהיה, מאחר ויש בת שמקדימה להביא סימנים ויש שמאחרת להביאם, וקטני, ואף על פי שאין להם קצבה, שנה התנה במשנה שהאמה יוצאת בהם בסימנים. ותרצת הגמרא אמר רב ספרא, אף סימנים יש להם קצבה. ואם כי אמנם אין להם קצבה למעלה, לא ידוע מתי הם יצמחו מאחר י"ג שנים ומעלה, שמאז הם נחשבים כסימני נערות, אבל יש להם קצבה למטה. ישנו זמן קצוף שאם הביא את הסימנים לפניו, אינם נחשבים לסימני נערות. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה במסכת נידה בדף מ"ו עמוד א', קטן בן 9 שנים שהביא שתי שערות, שומה הן. זו יבלת המצויה בעור שדרכה לגדל שיער ואינן סימני גדלות, והרי הוא קטן עדיין. ואם הביא שתי שערות מבין 9 שנים ויום אחד עד בין 12 שנה ויום אחד ועודן בו, לא נשרו ממנו השערות עד שהגיע לי"ב שנים, שומה הן. זה נחשב ליבלת. רבי יוסי ברבי יהודה חולק על הדין הזה ואומר, מאחר ועודן בו, לא נשרו השערות, סימן. זה נחשב לסימן גדלות, אבל אם נשרו ממנו השערות קודם שהגיע לי"ב שנים, אפילו רבי יוסי מודה שהוברר הדבר למפרע, שלא היו זה סימני גדלות, אלא שומה. בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, דברי הכל סימן. הכל מודים שזה סימן גדלות, ואפילו נשרו ממנו אחר כך השערות. מברית הזו אנו למידים שקטנה מביאה סימנים קודם גיל 9, אינן סימן ואינה יוצאת בהם לחירות. לפיכך שנה התנה במשנה יציאה בסימנים מאחר בזמנם קצוב למטה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש שאמר שהאמה העברייה יוצאת מהאדון במיטת האב. מה טיב רב ששת שנינו בברייתא? רבי שמעון אומר, 4 אופנים ישנם שמעניקים להם לעבדים בשעה שהם יוצאים לחירות, מתנות ומענקי שחרור, ושלושה מתוך 4 האופנים ישנם באיש, בעבד עברי, והם היוצא ב6 שנים, וביובל ובנרצע יוצא במיטת האדון. ושלושה מהם ישנם באישה, באמה עברייה, והם ב6 שנים, ביובל ובסימני נערות. והיא אתה יכול לומר שכל 4 האופנים מתקיימים באחד מהם באיש או באישה, לפי שאין סימנים באיש, עבד אינו יוצא בסימנים, וכן אין דין רצייה נוהגת באישה כדי שתייצא במיטת האדון. עד כאן דברי רבי שמעון. כעת מקשה הגמרא מדבריו על ריש לקיש, ואם מיטה אם אכן נכונים דברי ריש לקיש, שמה העברייה יוצאת מרשות האדון אף במיטת אביה, מדוע אמר רבי שמעון שישנם רק ארבעה אופנים שמעניקים, נתננה ממיטת אב, שישנה רבי שמעון גם הענקה הניתנת לאמה כאשר היא יוצאת במיטת אביה. וכי תאימה שמה תרצה לתרץ ולומר הכנה מתנה ושיער, גם כאן שנה רבי שמעון רק מקצת האופנים שמעניקים ושיער את מקצתם, כפי שחשבה הגמרא לבאר כך את המשנה, אי אפשר לומר זאת. והארבעה קטני, הרי רבי שמעון אמר שלא יכולים להתקיים ארבעה אופנים באחד מהם. ואם נאמר שהוא מודה שהאמה יוצאת במיטת אביה ומעניקים לה, אלא שלא שנה זאת בברייתא, נמצא שיכולים להתקיים ארבעה אופנים באישה. וכי תאימה שמה תרצה לומר שהתנה, רבי שמעון, דבר שיש לו קצבה יציאה שידוע מתי תהיה קטני, הוא שנה אותה בברייתא. ואילו דבר שאין לו קצבה לא קטני, הוא לא שנה בברייתא, ולפיכך הוא לא שנה את מיטת האב, כיוון שלא ידוע מתי תהיה, אי אפשר לומר כך, מאחר והסימנים דה אין להם קצבה וקטני. הרי יציאה בסימנים, סימני נערות שלא ידוע מתי יבואו, ובכל זאת מונה אותם רבי שמעון בברייתא. וכי תאימה אם תרצה לתרץ החנמי, גם כאן תתרץ בברייתא כדי רב ספרה, שאמר שסימנים בעצם יש להם קצבה למטה. ולפיכך זה נשנה בברייתא יציאה בסימנים, אני אשאל אותך, ואיקה מיטת אדון דה אין להם קצבה וקטני. לא ידוע מתי זה יהיה, ובכל אופן שנה זאת רבי שמעון בברייתא שאני ארצה יוצא במיטת האדון. הרי שמנה גם דברים שאין להם קצבה, ומדוע אם כן לא מנה גם את מיטת האב? מכוח הקושייה הזו דוחה הגמרא את ביורו של רב ששת בדברי רבי שמעון, ומפרשת את דברי רבי שמעון בדרך אחרת כדי שלא יהיה קשה ממנו על ריש לקיש. אומרת הגמרא, מיטת אדון נמי לא קטני, רבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון בין היציאות שמעניקים להם הענקה לעבד, משום שאינו מונה דבר שאין לו קצבה, ומסיבה זו גם אינו מונה את יציאת האמה במיטת האב, מאחר ואין לה קצבה. אם כך שואלת הגמרא, ואלא אם רבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון, הארבעה מה הניעו? מה הם ארבעת האופנים שמנה רבי שמעון שמעניקים בהם להבד? משיבה הגמרא, ארבעת האופנים הם שנים, בשש שנים ויובל, אם חל היובל בתוך שש שנים למכירת העבד, ויובל של רצייה, יציאת עבד נרצה בשנת היובל, והאמה העברייה יוצאת בסימנים. ומוכיחה הגמרא שכך אכן יש לפרש את דברי רבי שמעון, ולא כפי שפירש אותם רב ששת. אך אינם אם הסתברה, כך גם הסתבר לפרש את דברי רבי שמעון, דקטני סייפה, שכן בסוף דבריו אמר רבי שמעון, אי אתה יכול לומר שכל הארבעה מתקיימים באחד מהם, בעבד עברי או באמה עברייה, לפי שאין סימנים באיש, אין סימני נערות לגבי איש, ואין רצייה באישה. ואם איתה, אם נפרש שמיטת האדון היא אחת מארבעת היציאות המנויות בברייתא, נמצא שבאישה מי המשכחת לארבעה, מצינו בה ארבעה אופנים שמעניקים בהם, והם שש שנים, יובל, סימנים ומיטת האדון. אלא שמה מינה מוכח מכאן שרבי שמעון אינו מונה את מיטת האדון. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי ריש לקיש. מה טיב רב אמרם? מקשה רב אמרם מברייתא. אילו עבדים שמעניקים להם בצאתם לחירות היוצא בשנים וביובל ובמיטת האדון, והאמה העברייה יוצאת בסימנים. ואם מיטה אם אכן נכונים דברי ריש לקיש, שהאמה העברייה יוצאת מרשות האדון אף במיטת אביה, נתננה ממיטת אב, שישנה התנה שמעניקים לאמה העברייה אף כשיוצאת במיטת האב. וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר, תנה ושיער, שהתנה מנה מקצת העבדים שמעניקים להם, במקצת מהם לא שנה, אי אפשר לומר כך, מאחר והאילו קטני. הרי התנה נקט בדברה ואמר שאילו הם האופנים שמעניקים לעבד, ומשמע שאין עוד אופנים שמעניקים בהם. וכי תאימה, ואם תרצה לומר שדבר שיש לו קצבה קטני, שנה התנה בברית הדבר שיש לו קצבה, ואילו דבר שאין לו קצבה לא קטני, ולפיכך לא מנה את יציאת האמה במיטת אביה, כיוון שהיא דבר שאין לה קצבה, שכן לא ידוע מתי תהיה, אשאל אותך, והסימנים דה אין להם קצבה, וקטני, הרי יציאה בסימנים שלא ידוע מתי יבואו, ואף על פי כן מונה אותה מתנה בברייתא. וכי תאימה אם תרצה לתרץ לי, הכנה מגם כאן כדי רב ספרה, שאמר שסימנים נחשבים כדבר שיש לו קצבה, מאחר ויש להם קצבה למטה, יש גיל מינימום, שרק מהגיל הזה, אם מופיעים הסימנים הם נחשבים לסימני נערות, כפי שהביאה הגמרא לאל בשמו, והאיקה מיטת אדון, מיטת אדון זה גם דבר שאין לו קצבה שלא ידוע מתי תהיה, ואף על פי כן מנה אותה מתנה עם שאר היציאות, הרי שהתנה מונה גם דברים שאין להם קצבה, ואם כן מדוע לא מנה גם את מיטת האב? מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא תיופתא דריש לקיש תיופתא, הקושייה על ריש לקיש היא קושייה ללא תשובה, פרחה חזקה, ומכיוון שכן נדחו דבריו מההלכה ואין המה העברייה יוצאת מרשות האדון במיטת אביה. אבל תמאה הגמרא כיצד אפשר לדחות את דברי ריש לקיש, והריש לקיש קל וחומר אמר, הריש לקיש למד דין זה בקל וחומר מסימנים, ומדוע הברייתא אינה סוברת את הקל וחומר הזה? מתרצת הגמרא דרשת קל וחומר זו שעשה ריש לקיש פרחאי, מופרכת מעיקראי, משום דאיקא למפרח ניתן להפריכה ולדחות, מה לסימנים שהטעם שהמה יוצאת בהם לחירות היא לפי שנשתנה הגוף שלה, שהרי נמכרה ביותה קטנה וכעת נעשתה נערה, ויש לומר שאין זה הגוף שקנה, שכן האב לא מחר לאדון אלא קטנה ולא נערה, לפיכך היא יוצאת ממנו. וכי משום כך תאמר שתיצא האמה גם במיטת האב, שכן במיטת האב לא נשתנה הגוף שלה כלל, ומניין שגם באופן זה זיקתה לה התורה לצאת לחירות. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא אחרת לדברי ריש לקיש שנדחו. תני חדא שנינו בברייתא אחת, ענק עבד עברי, הענקה שמקבל עבד עברי מאדון ביציאתו לעצמו היא ניתנת. וכן ענק המה עברייה לעצמה, ותני הידך ובברייתא אחרת שנינו, ענק המה עברייה ומציאתה, מציאות שזכתה בהם מן ההפקר לאביה. הרי הם שייכים לאביה. כשם שזיקתה התורה לאב את מעשה ידי ביתו, כאמור במסכת כתובות בדף ממזיין, כך זיקתה לו אף את הענקה הניתנת לה לאחר שנות עבודתה. שהרי הענקה ניתנת לאמה כשכר על עבודתה, כמפורש בפסוק, ושכר עבודתה של אביהו. כך מסביר המשנה למלך בלכות עבדים פרק ג' הלכת את ו'. ממשיכה ברייתא ואומרת, ואין לרבה זכות במציאתה אלא שכר בטלה בלבד, אם התבטלה ממלאכתו בשעה שהגביה את המציאה, נוטה לאדון את הפסדו מדמי המציאה. לכאורה הברייתות חולקות מי מקבל את הענקה של אמה העברייה, שהברייתא הראשונה סוברת שהענקה ניתנת לאמה, ואילו הברייתא השנייה סוברת שאביה מקבל את הענקה. מנסה הגמרא ליישב שאין הברייתות חולקות, ולפי זה להביא ראיה לדברי ריש לקיש. מה אליו? מסתבר שכך יש לפרש את הברייתות באופן שלא יחלקו. הברייתא השנייה מדובר באופן דנפקה בסימנים, שהאמה יוצאה על ידי סימנים ואביה חי באותה שעה, לפיכך הוא מקבל את הענקה, ואילו בברייתא הראשונה מדובר באופן דנפקה לה במיטת אב, שהאמה יוצאת מאדונה, מחמת שאביה מת, ומכיוון שאביה מת, היא עצמה מקבלת את הענקה, אם כן מוכח מהברייתא הראשונה, כדברי ריש לקיש, שמיטת האב מוציאה מרשות האדון. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכרח לפרש כך את הברייתות, ולהוכיח כדברי ריש לקיש. אלא אידי ואידי, שתי הברייתות מדברות באופן דנפקה לה בסימנים, שהאמה יצאה לחירות בסימנים, סימני נערות, ולא קשיה, ואין סתירה בין הברייתות. בברייתא השנייה מדובר באופן דאיתא לאב, שאב חי בשעה שניתנה לה הענקה, ולפיכך האבא מקבל אותה. ועד אליתה לאב, אילו הברייתא הראשונה מדברת באופן שכבר מת האב באותה שעה, ולכן הענקה ניתנת לה. וראית הגמרא מה החידוש בדברי הברייתא הראשונה? בשלמה דין זה מובן שהברייתא צריכה להשמיענו שאין נקמה עברייה לעצמה כדי למעוט היחין, כדי למעט את אחיה של אמה העברייה, שאף על פי שהם יורשים את נכסי האב, הם אינם מקבלים את הענקה שהייתה אמורה להינתן לו. דתניה, שכן כך שנינו בברייתא לפסוק האמור בעבדים כנעניים, ספר ויקרא פרק חפי, פסוק ממבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, מהמילה אותם אנחנו מדייקים שדווקא אותם, עבדים כנעניים, אתם מנחילים לבניכם בירושה, ולא אינכם מורישים את הזכות שיש לכם בבנותיכם לבניכם. מכאן אמרו שאין אדם מוריש את הזכות שזיקתה לו תורה בשבח ביתו לבנו. ואת הדין הזה התכוונה הברייתא לחדש, כשאמרה שאין נקמה עברייה לעצמה. אלא על מה שאמרה הברייתא שענק עבד עברי לעצמו, יש להקשות שהרי זה פשיט, הדין פשוט הוא, וכי אלא למען, למי תינתן הענקה אם לא לעבד? מתרצת הגמרא אמר רב יוסף, יוד קרת כחזינה אחה. בדברי הברייתא כאן אני רואה, שהאות יוד שהיא הקטנה שבאותיות נעשתה עיר גדולה, כלומר, מאחר ורצתה הברייתא לשנות שענק עמה עברייה לעצמה כדי לומר שאינה ניתנת לאחיה, העריכה וכתבה גם שענק עבד עברי לעצמו, ואף על פי שאין בכך שום חידוש. אביי אמר אחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת לבאר את החידוש שבדברי הברייתא, אמני מי ששנה את הברייתא, תותאי הוא, שם של חכם, דתניה תותאי אומר, מה שנאמר בענקה בספר דברים פרק תתווה, פסוק י' הענק עניק לו, כוונת התורה לומר שיש לתת את הענקה לעבד ולא לבעל חובו, אם חייב העבד חוב לאדם אחר, אין האדון נותן לו את הענקה לפיראון חובו, ודין זה חידשה הברייתא כשאמרה שהענקה ניתנת לעבד בעצמו ולא לבעל חובו. ואף על פי שבכל מקום הלכה כרבי נתן שאמר שהנושה בחברו מנה וחברו נושה, אף הוא בחברו מוציא מהחייב השני ונותנים לנושה הראשון, כאן אין מוציאים מהאדון כדי ליתן למי שהעבד חייב לו. שווה הגמרא לדון באופנים שמעניקים לעבד בעת יציאתו לחירות. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי הברייתא המובאת לעיל, אילו הם העבדים שמעניקים להם בעת יציאתם. היוצא בשנים יוצא לחירות אחר שש שנות עבדות, וביובל ובמיטת אדון, והאמה העברייה יוצאת בסימנים, סימני נערות, אבל עבד הבורח מאדונו בתוך שנות עבודתו והגיע זמנו לצאת, וכן עבד היוצא בגירעון כסף אין מעניקים לו. רבי מאיר אומר יש לחלק ביניהם, שהבורח אכן אין מעניקים לו, ואולם היוצא בגירעון כסף מעניקים לו. רבי שמעון אומר ארבעה אופנים יש שמעניקים להם, שלושה מהם ישנם באיש בעבד, והן היוצא בשש וביובל שפגע בו בתוך השש שנים ונרצה היוצא ביובל, ושלושה מהם ישנם באישה באמה העברייה, והן שש יובל וסימנים. והיא אתה יכול לומר שכל הארבעה אופנים מתקיימים באחד מהם, בעבד או באמה, לפי שאין סימנים מוציאים באיש, ורציעה אינה נוהגת באישה. מברר את הגמרא מנין אני מילי מנין שמעניקים לעבד בכל אופן מהאופנים המוזכרים בברייתא, אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מאחר ומצוות ההנקה נאמרה בעבד היוצא בשש, יכול היינו סבורים לומר שלא יהיו מעניקים אלא לעבד היוצא בשש, מנין לרבות אף עבד היוצא ביובל ובמיטת האדון והאמה העברייה בסימנין, שמעניקים להם. תלמוד לומר לכך נאמר בדין ההנקה פעמיים לשון שילוח, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך, וגם וכי תשלחנו חופשי מאימך, כדי ללמד שמצוות ההנקה נוהגת אף בשאר שילוחים. שואלת הברייתא, מאחר והתורה ריבתה שאר שילוחים, יכול שאני מרבה את הבורח ואת היוצא בגירעון כסף שמעניקים גם להם? תלמוד לומר וכי תשלחנו חופשי מאימך, הוסיפה התורה תיבת מאימך ללמדך, שאין ההנקה ניתנת אלא למי ששילוחו מאימך, שיציאתו היא על ידך ומדעתך. יצא בורח ויוצא בגירעון כסף שאין שילוחו מאימך, אלא מדעת עצמם הם יוצאים לחירות על ידי הבריחה או על ידי תשלום הכסף. מבאר את הגמרא את דברי רבי מאיר שבברייתא. רבי מאיר אומר בורח אכן אין מעניקים לו דאין שילוחו מאימך, שהרי יצא שלא מדעתך כלל, אבל יוצא בגירעון כסף, מעניקים לו ששילוחו מאימך, שכן מעשה האדון המקבל מהעבד את הכסף הם הגורמים את שילוחו, נמצא שהוא גורם את שילוחו ואין העבד יוצא מעצמו. מבואר בברייתא שבין תנא קמא ובין רבי מאיר מודים שעבד הבורח אין מעניקים לו. שואלת הגמרא על הדין הזה, מדוע אין מעניקים לבורח? הרי הבורח השלמה בה, הוא צריך להשלים את השנים שחיסר בבריחתו, ולאחר שישלים אותם הרי הוא יוצא לחירות כעבד היוצא בשנים, וכשם שמעניקים לכל יוצא בשש שנים, אף לזה יש להעניק שהרי עבד שש שנים. ומביאה הגמרא ראיה שעבד הבורח צריך להשלים את השנים שחיסר בבריחתו. דתניא, שנינו בברייתא, מניין לבורח בתוך שש שנים? מי שנמכר שחייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', שש שנים יעבוד. העבד צריך לעבוד שש שנים מלאות, לפיכך כשברח חייב להשלים אותם. אם כן יכול אפילו חלה, שמא אף כאשר חלה העבד ולא יכול היה לעבוד, לכשיחלים יהיה חייב להשלים את השנים שחיסר. תלמוד לומר, ובשביעית יצא. משמע שבכל אופן יוצא העבד בשנה השביעית, בין אם עבד שש שנים ובין אם לא עבד את כולן. ופסוק זה מדבר בעבד שחלה בתוך שש שנות עבודתו. ומכיוון שהבורח צריך להשלים ולעבוד שש שנים, מדוע אמרו בברייתא שלא מעניקים לו כשהוא מסיים את עבודתו ומשתחרר? תרץ את הגמרא, אמר אף שיש את כל עבד הבורח אכן מעניקים לו לאחר שישלים את השנים שחיסר. אלא אחא במאי עסקינן כאן בברייתא שאמרו שאין מעניקים לבורח, באיזה אופן מדובר? כגון שברח העבד ופגע בו יובל למחרת בריחתו. מהו דתימא היינו סבורים לומר, הואיל ואפיק ליובל, מאחר ולבסוף יצא לחירות מחמת היובל, שילוחו מאימך קרינן, והיא נחשב כאילו יצא מדעתך ולא בעל כוחך, אתה האדון, ולא נקנסי ונעניק לי, לא נקנוס אותו להפסיד את ההנקה אלא נעניק לו, כמה שמלן, לפיכך השמיע לנו הברייתא שבחזה אופן אין מעניקים לעבד שברח מאחר ויצא שלא מדעת האדון. ונחלקו הראשונים האם צריך העבד להשלים לאחר היובל את השנים שהיה צריך לעבוד עד היובל. עוברת הגמרא לדון בדברי הברייתא בדין עבד שחלה. אמר מר, אמר החכם, נאמר בברייתא לאל, יכול אפילו חלה העבד צריך להשלים. תלמוד לומר, ובשביעית יצא. מפרשת הגמרא שהדין בברייתא שאין העבד צריך להשלים אמור אפילו כאשר חלה כל שש השנים ולא עבד כלל. מקשה הגמרא והתניא, שנינו בברייתא אחרת, חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אינו חייב להשלים את השנים שחיסר. אבל אם חלה כל שש, חייב להשלים אותן. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת בברייתא שאמרה שאפילו אם חלה עבד כל שש שנים אינו צריך להשלים, מדובר בעבד שאינו בטל לגמרי, אלא בעושה מעשה מחת. עושה עבודה קלה כתפירה במחת, כלומר, אף בימי כל יום ממשיך לעבוד את האדון, אלא שאינו עושה עבורו כי אם מלאכות קלות, ומכיוון שעובד את האדון, אף על פי שחלה כל שנות עבודתו ואינו עובד אותו כראוי, אינו צריך להשלים. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא השנייה, הגוף הקשי, הגוף דברי הברייתא קשים וסותרים את עצמם. אמרת, בתחילת הברייתא אמרת, שאם חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אין העבד חייב להשלים. ומה שמע? ארבע, אבל אם חלה ארבע שנים, חייב להשלים. אם ככה עם הסיפה, פרש לי את דברי הסיפה של הברייתא, נאמר בה, שאם חלה כל שש, חייב להשלים. מה שמע דווקא חלה כל שש, צריך להשלים. אם חלה רק ארבע שנים, אין חייב להשלים. סתירה בין הרייש על הסיפה, מתרצת הגמרא הכי כאמר, כך תתפרש הברייתא. רק באופן שחלה שלוש שנים אינו חייב להשלים, אבל אם חלה ארבע שנים, נעשה כמי שחלה כל שש השנים וחייב להשלים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בשיעור ההנקה וממה היא ניתנת. בעניין מצוות ההנקה נאמר בתורה בספר דברים פרק ט"ו פסוקים י"ג וי"ד. וכי תשלחנו חופשי מאימך לא תשלחנו ריקה, מענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. ובפסוק הזה לא נתפרש כמה צריך להעניק לעבד היוצא לחירות וממה יש להעניק לו. כאמור הברייתא שלפנינו תעסוק בשיעור ההנקה וממה היא ניתנת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. כמה מעניקים לו לעבד היוצא לחירות, שווה חמש סלעים מכל מין ומין מהמינים המוזכרים בפסוק, צון, גורן ויקב, שהן הסכום הכולל הניתן מכל המינים, שווה 15 סלעים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר ששיעור ההנקה הניתן לעבד הוא 30 סלעים, כי 30 של עבד, כפי הסכום שקצבה התורה לשלם עבור עבד כנעני שהרגו שור מועד, שהוא 30 סלעים. שור מועד שהמית שלוש פעמים, ושנגח עבד כנעני והמיתו אשור נסכל ובעליו משלמים לאדונו סך קצוב 30 שקלים, בין אם היה עבד שווה יותר ובין אם היה שווה פחות. שנאמר אם עבד יגח אשור או עמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדונה ואשור יסכל. ולכמן תבהר הגמרא מדוע רבי יהודה מדמת דין הענקה לדין 30 של עבד. רבי שמעון אומר דעה שלישית, שיעור הענקה הוא 50 סלעים כ-50 שבערכין, כפי הערך הגדול ביותר שבפרשת ערכין שהוא 50 סלעים. אדם שאמר ערכו של פלוני עליי או שאמר ערכי עליי, חייב לתת לבדק הבית סך שקצבה התורה, בין אם היה האדם המוערך שווה יותר ובין אם היה שווה פחות. סך זה משתנה לזכר ולנקבה, וכן לפי מניין שנות האדם, הערך הנמוך ביותר הוא 3 שקלים לנקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים, והגבוה ביותר הוא 50 שקלים לזכר מבין 20 ועד בן 60. אז רבי שמעון אומר שיעור ההנקה לעבד עברי שיוצא לחירות הוא 50 סלעים כ-50 שבערכין, כפי הערך הגדול ביותר שבפרשת ערכין שהוא 50 סלעים. ומבאר את הגמרא את דברי רבי מאיר, אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין שהם סך הכל 15 סלעים, דברי רבי מאיר. שואלת הגמרא ורבי מאיר מניין עתה להשמועינן, האם רבי מאיר בא ללמדנו שחשבון 5 סלעים משלושה מינים הוא 15 סלעים? הרי זה דבר פשוט ואינו צריך לימוד. מתרץ את הגמרא הקמה שמלן, דין זה ישמיענו רבי מאיר בדבריו, שבכל אופן שמעניק האדון יש לו להקפיד, מבצר הוא דלא מבצר למאי מניינה, שלא תפחת הענקה ממניין זה, שווה 15 סלעים, אבל אינו צריך להקפיד שתהיה הענקה מכל מין ומין 5 סלעים, שכל מין ומין יהיה שווה 5 סלעים, והיא בצר לי מחד מינה, ואף אם יפחית ממין מסוים יעניק ממנו פחות משווה 5 סלעים, וטף אליהם אחד מינה, וכנגדו יעניק לעבד תוספת ממין אחר כך שלא יחסר מהסך הכולל, ליתלן בה, אין קפידה בדבר, ולפיכך סיכם רבי מאיר את המניין ואמר שהכל ביחד הם 15 סלעים, כדי לומר שבעיקר צריך האדון להקפיד שלא לפחות מן הסך הזה. מברר את הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר, שאמר ששיעור ההנקה הוא 5 סלעים מכל מין ומין, משיבה הגמרא יאליף לומד רבי מאיר דין זה בגזירה שווה ריקם ריקם מבחור, מפדיון בחור. בהנקה נאמר, ספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ג לא תשלחנו ריקם. בפדיון בחור נאמר, בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', כל בחור בניך תפדה ולא ייראו פני ריקם. מה להלן כשם שבפדיון בחור ובחמש סלעים שנאמר במקום אחר בספר במדבר פרק חי פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים, אף כאן בענקה שיעורה 5 סלעים מכל מין המוזכר בפסוק, שואלת הגמרא, ואימא חמס להם מכולו, אולי נאמר שהגזירה שווה מפדיון בחור נאמרה כדי ללמד שמכל המינים ביחד צריך להעניק שווה חמס להם, שהרי לא נאמרה תיבת ריקם, ממנה למדנו בגזירה שווה ששיעור ההנקה הוא חמס להם, אלא פעם אחת. משיבה הגמרא, אי כתיב ריקם לבסוף, אם תיבת ריקם הייתה כתובה בסוף הפסוק לאחר שהוזכרו כל המינים, וכך היה נאמר, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך ולא תשלחנו ריקם, כדי כאמרת, היינו אומרים כדבריך, שתיבת ריקם מוסבת על כל המינים ושיעור הכל ביחד הוא חמש סלעים. אשתא דכתיב ריקם ברישא, מכיוון שתיבת ריקם נאמרה בתחילת הפסוק, קודם הענק תעניק, משמע שמוסב על כל מין ומין בפני עצמו. לפיכך, שדי התל את תיבת ריקם הצון, לומר שמן הצון יש להעניק חמש סלעים, וכן התל את תיבת ריקם הגורן, לומר שאף מן הגורן תעניק חמש סלעים, ושוב התל את תיבת ריקם היקב, שאף ממנו צריך להעניק חמש סלעים, נמצא שבסך הכל שיעור ההנקה הוא 15 סלעים. מקשה הגמרא, ונאילף שרבי מאיר ילמד את הגזירה שווה ריקם ריקם מעולת ראייה, שכן פשטות משמעות הפסוק ולא ייראו פני ריקם הוא דבר בפני עצמו, ואינו מוסב על פדיון בחור האמור קודם. אלא ציווי נוסף הוא, שכשתעלו לרגל אין לכם להיראות בעזרה בידיים ריקניות, אלא הביאו עולת ראייה, ועולת ראייה שיעורה פחות מחמישה סלעים. ורשי כותב ששיעורה של עולת ראייה שתי מאות כסף, והשיעור הזה מוזכר במסכת חגיגה בדף בית עמוד א'. משיבה הגמרא, אמר קרא במצוות הענקה נאמר בתורה, הענק תעניק, וגומר אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, שהענקה צריכה להינתן בעין יפה כפי שברכך השם. מכאן אתה למד שכוונת התורה שתדרוש את הפסוק באופן המרבה את הענקה, ולא באופן הממעט אותה. ומכיוון שעולת ראייה היא השיעור הפחות שמבין הדברים המוזכרים בפסוק, מוכרח איפה שתיבת ריקם אינו מוסב על עולת ראייה כפשוטו, אלא על פדיון בחור שנאמר סמוך אליו ששיעורו רב יותר. עוברת הגמרא לבאר את שיטת רב יהודה בברייתא. רב יהודה אומר ששיעור ההנקה הוא 30 סלעים כ-30 סלעים של עבד, כפי הסכום שקצבה התורה לשלם 30 סלעים עבור עבד כנעני, שהם איתו שור מועד. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רב יהודה שלמד את שיעור ההנקה מ-30 של עבד. משיבה הגמרא, יאליף רב יהודה דורש זאת בגזרה שווה נתינה נתינה מעבד. מ-30 של עבד, שכן בהענקה נאמר בתורה לשון נתינה, תיתן לו. ובתשלומי נזקו של עבד שנגחו שור מועד נאמר גם כן לשון נתינה, 30 שקלים ייתן לאדוניו. מה להלן 30? כשם שתשלומי נזק העבד הם 30 סלעים, אף כאן מצוות ההנקה שיעורה 30 סלעים. שואלת הגמרא, ונאילף נתינה נתינה מערכין, שרב יהודה ידרוש את הגזרה שווה נתינה נתינה מערכין, שאף בערכין נאמר לשון נתינה, ונתן את הערכך ביום ההוא, ונאמר, מה להלן 50? כשם שבערכין הערך הגבוה ביותר שניתן הוא 50 סלעים, אף כאן 50 גם במצוות ההנקה, תהיה ב-50 סלעים. משיבה הגמרא שני תירוצים, אחד התירוץ ראשון, דתפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, כל דבר שאפשר ללומדו משני מלמדים שונים, ואחד מהם מרבה בשיעור, ואילו השני ממעיט, לומדים מהממעיט ולא מהמרבה. ומליצה היא שאומרים לאדם, טוב לך לתפוס מעט, משום שאף אם יתברר שאתה רשאי לתפוס יותר, יוסיפו לך ולא יתלו את מה שבידך. אבל אם תתפוס הרבה ויתברר שאינך רשאי לתפוס אלא מעט, נמצא שתפסת שלא כדין ויתלו ממך ממה שבידך. כך הוא הדבר גם בלימודי התורה, שבמקום שסתמה התורה ולא פרשה מאיכן ללמוד דין מסוים, יש לך לנהוג כך וללמוד מהדבר הממעיט בשיעורו. לפיכך יש לנו ללמוד את שיעור ההנקה בגזירה שווה מ-30 של עבד שהוא שיעור מועט ולא מערכין שהוא שיעור מרובה. וכאן לא שייך לומר שמהפסוק אשר ברכך השם אלוקיך נלמד לדרוש את הגזירה שווה ממקום שמרבה בשיעור ההנקה, כפי שאמרה כן הגמרא לעיל בגזירה שווה ריקם ריקם, שיש להעמידה על בחור ולא על עולת ראייה. למה שלא נגיד גם כאן את אותו דבר? משום שאין אומרים כן, אלא במקום שידוע בוודאות על איזו תיבה נאמרה הגזירה שווה, אלא שאין אנו יודעים באיזה עניין מדובר באותה תיבה. כמו בתיבת ריקם שאנחנו מסתפקים אם נאמרה על בחור או על עולת ראייה. אז מגלה התורה בפסוק, אשר ברכך שהיא נאמרה על בחור. אבל כאן שגם בעבד וגם בערכין נאמר נתינה ואנחנו מסתפקים על איזו מהם נאמרה הגזירה שווה, לא ייתכן לומר שבחזה אופן נאמר הפסוק אשר ברכך לגלות על מי מהם נאמרה. לפי שהגזירה שווה כבר ניתנה, אלא שמאיתנו נתעלם על איזה מהם היא נאמרה. כך תוספות בדיבור המתחיל חדה, על פי ביור המערית. אומרת הגמרא ועוד תירוץ נוסף, עבד מעבד אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהתורה נתכוונה שנלמד דיני עבד, ההנקה מדיני עבד, תשלומי נזק עבד, שנלגח על ידי שור מועד, מאשר שנלמד אותה מהדין האמור, באירחין. ממשיכה הגמרא ומבארת את שיטת רבי שמעון בברייתא. רבי שמעון אומר שיעור ההנקה הוא 50 סלעים, כ-50 שבערכין כפי הערך הגבוה שבפרשת אירחין, שהוא 50 סלעים. מבררת הגמרא מה הייתה עמד רבי שמעון שישווה את דין ההנקה לאירחין. משיבה הגמרא, גמר רבי שמעון למד שיעור ההנקה בגזירה שווה, נתינה נתינה מערכין, שגם בהנקה וגם בערכין נאמר בתורה לשון נתינה. מה להלן 50 כשם שערך אדם הוא 50 סלעים, אף כאן בהענקה צריך להעניק לעבד 50 סלעים. מבררת הגמרא ואימא בפחות שבערכין, נאמר שהגזירה שווה מערכין נאמרה לערך הנמוך ביותר האמור בערכי אדם, שהוא 3 סלעים, ערכה של הנקבה מבת חודש ועד בת 5 שנים. משיבה הגמרא, אשר ברכך השם אלוקיך כתיב, ללמדנו שיש לדרוש את הגזירה שווה באופן שמרבה בהענקה ולא באופן הממעט אותה, ולפיכך מסתבר ללמוד מהערך הגבוה שנאמר בפרשת הערכין ולא מהערך הנמוך שבה. שואלת הגמרא, ונאלף שרבי שמעון ידרוש את הגזירה שווה נתינה נתינה מעבד, מ-30 של עבד, שגם בו נאמר לשון נתינה, ונלמד כך, מה להלן 30, כשם שדמי נסקו של עבד שהם איתו שור מועד הוא 30 סלעים, אף כאן 30, גם ההענקה שיעורה 30 סלעים. וישנם שתי סיבות שבגינן מסתבר יותר לדרוש את הגזירה שווה מעבד ולא מערכין. אחד, הסיבה הראשונה, שתפסת מרובה לא תפסת, שאם נלמד מערכין, אנו תופסים את השיעור הגבוה, ובכל מקום עדיף לתפוס את השיעור הנמוך וללמוד ממנו. ועוד סיבה נוספת, שכן עבד מעבד, אבל אלה מילף מסתבר יותר לדרוש דיני עבד, הענקה מדיני עבד, 30 של עבד, ולא מערכין, שהוא עניין שונה. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את העמו של רבי שמעון באופן שונה. רבי שמעון שלמד שיעור הענקה מערכין, מיכה גמר, למד כן בגזירה שווה מתיבת מיכה האמורה, בהם שבעבד נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למתת וכי ימוך אחיך אימך, ובערכין נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח' ואם מחו, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר לשון מיכה כלל. עד כעת סברה הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מתיבת נתינה, לפיכך הקשתה מניין לו שהגזירה שווה נאמרה על נתינה אמורה בערכין ולא על נתינה אמורה ב-30 של עבד. אבל כעת מבארת הגמרא שרבי שמעון דרש את הגזירה שווה מתיבת מיכה אמורה בעבד ובערכין, ואילו ב-30 של עבד לא נאמר מיכה. אולם את הגזירה שווה מתיבת נתינה לא קיבל רבי שמעון מרבותיו, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבותיו מסיני. כך מפרש רשי. מבארת הגמרא מדוע מוזכר בתורה בדין ההנקה 3 מינים. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי מאיר שלמד את שיעור ההנקה בגזירה שווה ריקם ריקם מפדיון בחור, היינו דכתיב צון, גורן ויקב. מובן מדוע כתבה התורה מצונך ומגורנך ומעקבך. מאחר ומפדיון הבן לא שמענו אלא 5 סלעים, ורק משום שנזכרו בפסוק 3 מינים, ואנחנו מפרשים שמכל מין ומין צריך לתת 5 סלעים, למדנו ששיעור ההנקה הוא 15 סלעים. אלא לרבי יהודה ורבי שמעון שלמדו את שיעור ההנקה ממקום אחר, אי צון, גורן ויקב למה לי? מדוע פירטה התורה מינים אלו? ואין לומר שבא להודיענו שאין מעניקים אלא מהם, דהרי יכול האדון להעניק אף מכל דבר, כמבואר בברייתא להלן. תרצת הגמרא, היי הטעם שכתבה התורה צון, גורן ויקב, מבא אלה לחדתניה נצרך כדי ללמד את האמור בברייתא. יכול הייתי סבור לומר שלא יהיו מעניקים אלא מצון, גורן ויקב שמפורשים בפסוק? מניין לרבות אף כל דבר שיכול האדון להעניק מהם? תלמוד לומר, אשר ברכך השם אלוקיך. מכל דבר שברכך השם יכול אתה להעניק. אם כן, מאחר ויכול להעניק מכל דבר, מה תלמוד לומר, מדוע פרטה התורה צון, גורן ויקב? לומר לך, מה צון, גורן ויקב? כשם שצון, גורן ויקב מיוחדים שישנן בכלל ברכה, שהם מתברכים ומתרבים, שכן צון, פרה ורווה, וכן גידולי קרקע, גורן ויקב צומחים ומתרבים, אף כל שישנן בכלל ברכה, אף כל דבר שנתרבה, מאשר ברכך שמעניקים ממנו, הוא רק מה שישנו בכלל ברכה, יצאו כספים שאינם מתברכים מעליהם, לפיכך אין מעניקים מהם, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר, יצאו פרדות, הרכבת חמור וסוסה, שמאחר ואינם פרים ורבים, אין מעניקים מהם, כי פרידה אינה יולדת, אבל מכספים מעניקים. והמערית כתב שפרדות וכספים לא נתמעטו, אלא לעניין שאינו צריך להוסיף מהם כפי ברכת הבית. וכדי להלן בגמרא, בדף י"ז עמוד ב', אבל לא נתמעטו מעצם דין הענקה, ולכן אם אין לאדון דבר אחר להעניק אלא פרדות וכספים, חייב לתת מהם. אבל המשנה למלך בהלכות עבדים פרק ג' הלכה י' ד' מדייק מדעת הרמב״ם, שפרדות וכספים נתמעטו מדין הענקה, ואינו צריך לתת מהם כלל. מבארת עכשיו הגמרא את טעם מחלוקתם, ורבי שמעון סובר שרק מכספים אין מעניקים, אבל מפרדות מעניקים, משום שפרדות משפחן בגופיו, בגופם הם עובדות ומשביחות את נכסי בעליהם, והרי הם בכלל ברכה. ורבי אליעזר בן יעקב סובר שרק מפרדות אין מעניקים, אבל מכספים מעניקים, משום שכספים, עביד באויסקה, ומשקיע אותם בעסק, והם מתרבים בכך, ולפיכך הם בכלל ברכה. עד כאן ביארה הגמרא מדוע נצרך כלל להיכתב מינים מסוימים. כעת מבארת הגמרא מדוע נצרך לשם כך להיכתב שלושה מינים, צון, גורן ויקב, ולא די במין אחד. אומרת הגמרא, וצריך, התורה צריכה לכתוב צון, גורן ויקב, ולא די בכך שתכתוב אחד מהמינים, כדי ללמד שאין מעניקים, אלא ממין שהוא בכלל ברכה. דהי כתב רחמנא שאם כתבה התורה רק צונה ואמין, היינו סבורים לומר שמבעלי חיים אין, מבעלי חיים כן, מעניקים הם, לפי שהם בכלל צונה אמור בפסוק. אבל מגידולי קרקע לא, אין מעניקים, לפיכך כתב רחמנא גורן ללמד, שאף מגידולי קרקע מעניקים. והיא כתב גורן, ואם כתב רק גורן, אבי אמינה, הייתי חושב לומר מגידולי קרקע אין מעניקים הם, לפי שהם בכלל גורן האמור בפסוק, אבל מבעלי חיים לא, אין מעניקים הם, לפיכך כתב רחמנא צון ללמד, שאף מבעלי חיים מעניקים. אבל יש להקשות יקב למה לי, מדוע הוסיפה התורה וכתבה יקב, משיבה הגמרא, למר, למהות הכספים, לרבי שמעון, לדעת רבי שמעון בברייתא לאל כתבה התורה יקב למעט כספים שאין מעניקים הם, ולמר, למהות פרדות, לדעת רבי אליעזר בברייתא כתבה התורה יקב למעט פרדות שאין מעניקים הם. כלומר, מכיוון שריבתה התורה בפסוק אשר ברכך שמעניקים מכל דבר שהוא בכלל ברכה, ומעין הפרט שפרטה צון וגורן, היינו סבורים לומר שאף כספים התרבו, שאף הם בכלל ברכה אשר הם משביחים לבעליהם או שמתרבים כאשר מניח אותם בעסקה. לפיכך כתבה התורה מיעוט נוסף מעקבך לומר שלא התרבה אלא דבר שהוא בכלל ברכה לגמרי. אלא שנחלקו רבי שמעון ורבי אליעזר מה אינו בכלל ברכה לגמרי. כספים שאינם מתרבים מעליהם או פרדות שאינם פרים ורבים. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הענקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת בבא מציע בדף למד א' וכן בספרי בפרשת ראה. בהענקה נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ד אשר ברכך השם אלוקיך. יכול הייתי סבור לומר אם כן שרק כאשר נתברך הבית בגללו התרבו נכסי האדון בגלל עבודתו של העבד מעניקים לו, אבל אם לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו. תלמוד לומר לכן כפלה התורה ואמרה ענק תעניק, ללמד שמכל מקום בכל אופן תעניק לעבד אף אם לא יתברך הבית בגללו. אם כן, מאחר וצוותה התורה להעניק לעבד בכל אופן שהוא, מה תלמוד לומר אשר ברכך? ללמדך שהכל לפי ברכה תן לו. לפי מה שיתברך הבית בגללו תוסיף להעניק לו מעבר לשיעור שקבע התורה. אם יתברך הרבה תוסיף לו להעניק הרבה. ואם יתברך מעט תוסיף לו מעט, אבל מכל מקום אין לך לפחות מהשיעור שקבע התורה. רבי אלעזר בן עזר יחולק ואומר דברים ככתבן. כשאמרה התורה אשר ברכך השם אלוקיך, כוונתה כפי שמשמע בפשוטו, שאם יתברך הבית בגללו מעניקים לו, ואם לא נתברך בית בגללו, אין מעניקים לו כלל. אם כן, מה תלמוד לומר מדוע כפלה התורה ואמרה, הענק תעניק, משום שדיברה תורה כלשון בני אדם, כדרך שבני אדם מדברים שלפעמים כופלים את דבריהם שלא לצורך. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עבד עברי שמת אדונו, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, עבד עברי שמת אדונו, עובד את הבן, ממשיך לעבוד את בנו של האדון עד שיעברו שש שנים ממכירתו או עד היובל, ואינו עובד את הבת, אם אין לאדון בנים וביתו, יורשת אותו בנכסיו, אין העבד עובד את הבת, אלא יוצא לחירות. אמה עברייה אינה עובדת לאחר מות האדון, לא את הבן ולא את הבת. וכן עבד הנרצה ועבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. עכשיו מבארת הגמרא את הדין הראשון בברייתא. אמר מר, אמר חכם, שנינו בברייתא לאל עבד עברי שמת אדונו, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. שואלת הגמרא מינה אני מילי מיניין, נלמד הדין הזה, משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנינו בברייתא אחרת. המופיעה בספרי גם כן, בפרשת ראה. ועבד עברי נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ב בעבדך שש שנים, נתוספת האות חף סופית שלא נאמר ועבד או ועבד שש שנים אלא ועבדך שש שנים. אנו למידים שאין העבד צריך לעבוד אלא לך לאדון ולא ליורש. אם מת האדון והניח אחד משאר היורשים בת או אח חוץ מבן, אין העבד צריך לעובדם אלא יוצא לחירות. שואלת הברייתא, אתה אומר לך ולא ליורש, אתה מפרש שכוונת התורה למעט שאין העבד צריך לעבוד את היורשים, או אינו שמה אין כוונת התורה לומר, אלא לך ולא לבן, שאף אם האדון הניח בן ליורשו, אין העבד צריך לעובדו. משיבה הברייתא כשהוא אומר, כאשר נאמר במקום אחר בעניין עבד עברי בספר שמות פרק חפה לפסוק ב' שש שנים יעבוד, ושם לא נאמר מיעוט יעבודך, ומשמע שצריך העבד לעבוד אף את האחרים, הרי לבן אמור, יש לי ללמוד מכאן, שאף את הבן צריך העבד לעבוד. העל כורחך, מה אני מקיים, על איזה אופן נאמר בתורה ועבדך שש שנים, שמשמעו שאינו עובד אלא את האדון, לומר לך ולא ליורש אחר מלבד הבן. דהיינו שאם ירש את האב, אח או ירשה בת, העבד אינו עובד אותם. מבררת הברייתא מאחר ונאמרו שני פסוקים בעניין, מהפסוק ועבדך שש שנים משמע למעט שאינו עובד אלא את האדון. ואילו מהפסוק שש שנים יעבוד משמע שצריך לעבוד גם את האחרים, מה ראית לרבות את הבן שממשיך העבד לעבוד אותו ולהוציא את האח שאינו צריך לעובדו? מבאר את הברייתא, מרבה אני את הבן, מסתבר לי לומר שהתורה התכוונה לרבות את הבן, שכן מצינו שהבן קם תחת אביו ליעדה, לקדש עמה עברייה של אביו בכסף שנקנתה על ידי אביו, ואם רצונו בכך. והוא לא צריך לתת לכסף אחר לקידושין כפי שיכול אביו לעשות כן, אבל אחר אינו יכול לקדשה בכסף הזה. אחת מזכויות האדון בעמה, שהוא רשאי לייעד לקדש אותה לא לאישה בכסף שנתן לאביה בקנייתה, ואינו צריך לתת לכסף אחר לקידושין. וכשם שמייעדה לעצמו, יכולו גם לייעד אותה לבנו. כנאמר, ואם לבנו יעדנה. והוא אומר להרי, את מקודשת לי בכסף שקיבל אביך בדמייך, ועל דיני הייעוד נלמד בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב'. אז אם כן, מבאר את הברייתא, מרבה אני את הבן, מסתבר לי לומר שהתורה התכוונה לרבות את הבן, שכן מצינו שהבן קם תחת אביו ליעדה, ולשדה אחוזה. אם הקדיש אביו שדה שירש מאבותה ופדה אותה הבן מיד ההקדש, חוזרת ליד אביו ביובל כאילו פדה אותה בעצמו. מה שאין כן, אם נבדתה השדה על ידי אנשים אחרים, אינה חוזרת עוד לידי האב, אלא מתחלקת ביובל לכהנים. ומכיוון שבשני דברים אלו מצינו שרק הבן עומד במקום אביו ולא שער היורשים, לפיכך מסתבר שאף לעניין עבד עברי עומד הבן במקום אביו ולא שער היורשים. רק נסביר את עניין פדיון שדה אחוזה. המקדיש שדה אחוזה בזמן שהיובל נוהג ורוצה לבדותה מיד הקדש, אינו פודה אותה לפי שוויה, אלא נותן על כל שטח הראוי לזריעת קור, לזריעת 30 סאה, קור זה 30 סאה, סאורים, 50 שקל כסף, ובין אם היא שווה יותר ובין אם היא שווה פחות. סכום זה נאמר בשדה שהקדישה, ובא לבדותה מיד אחר היובל, והייתה עתידה להישאר ביד ההקדש 49 שנים. אכן אם בא לבדותה בשנים שלאחר היובל, הוא מפחית עבור כל שנה מהסכום לפי חשבון ופודה לפי ערך השנים הנותרות. ואם לא פדה אותה המקדיש ומחרה גזבר לאחר, אינה חוזרת לבעלים ביובל כשאר שדות החוזרות לבעליהן, אלא היא חוזרת לידי הקדש ומתחלקת לכהנים שבאותו משמר של יום הכיפורים שהיובל פוגע בו. אבל אם לקחה מיד הקדש בנו של המקדיש, ולא נמכרה לאדם אחר, אינה יוצאה ממנו ביובל להתחלק לכהנים. עכשיו מקשה הברייתא, אדרבה, יש לומר סברה להפך. מרבה אני את האח, שמסתבר יותר לומר שכוונת התורה לרבות את האח בעבד עברי, שאם אח ירש את אחיו שהיה לאח אמת עבד עברי, מסתבר יותר לומר שכוונת התורה לרבות את האח שממשיך לעבוד בעבד עברי, שכן מצינו שהוא קם תחת אחיו לייבום, שהאח הוא זה שמייבם את איש את אחיו ומת אחיו ולא בנים, ולא אדם אחר. נמצא שהוא עומד במקום אחיו. אם כן, גם בעבד עברי יעמוד הוא במקום אחיו לרשת אותו. דוחה הגמרא את הסברה הזו ואומרת, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. הרי לא נאמרה מצוות ייבום אלא במקום שאין בן. היש בן. אם יש לה נפטר בן, אין ייבום. אין מצווה לייבם. נמצא שאין חשיבות האח, אלא במקום שאין בן. אבל כשיש בן, בוודאי יש לה בן מעלה על פני האח ושאר היורשים. מקשה הגמרא על תחיית הברייתא, אלא טעמה דאיקה אפירחה. מדברי הברייתא משמע שרק משום הסברה כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. מזה אנחנו יודעים שבן עדיף מאח, אלא ואחי, אבל לולי הסברה הזו, היינו מסתפקים לומר שמה אח עדיף. יש להקשות וטייפוק לדאח התארטה ואח אחד, הרי יש לך להוכיח שבן עדיף מאח, גם בלי הסברה הזו, שהרי הבן קם תחת אביו בשני דינים, בייעוד ובשדה אחוזה, כפי שאמרה הגמרא, ואילו האח אינו קם תחת אחיו אלא בדין אחד, בייבום. מתרצת הגמרא, שדה אחוזה שאמרנו שהבן עומד במקום אביו ולא האח, נמי מכוח אי פרחה ודכנף כלה לתנה, אף זאת למד התנה מכוח דחייה זו, שכלום יש ייבום אלא במקום שאין בן, שכן, בדין שדה אחוזה לא מפורש בתורה שאם הבן עומד במקום האב או אח עומד במקומו, אלא אנחנו אומרים שמסתבר שהבן עומד במקום אבי ולא האח, מאחר והבן אף עומד במקומו לעניין יעוד. ואף על פי שלעניין ייבום האח עומד במקום אחיו ולא הבן, אין זו מעלה באח כלפי הבן, שכן כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן, אבל אם יש בן אין ייבום. אם כן, אינך יכול לומר שהבן עומד במקום אביו בשני דינים, יעוד ושדה אחוזה, ואילו האח עומד במקומו בדין אחד, בייבום לולי הסברה הזו. ולכן נקטה אותה הברייתא כהוכחה לכך שהבן עדיף לעמוד תחת אביו בעבד עברי מאשר האח. כלומר, בדין אחד מצינו מפורש בתורה שהבן עומד תחת אביו והוא מצוות יעוד, ובדין אחד מצינו מפורש בתורה שהאח עומד תחת אחיו והוא במצוות ייבום. ואילו בשני דינים נוספים, עבד עברי בשדה אחוזה, כתבה התורה שיש מי שעומד במקומו, אבל היא לא פירשה מי הוא, הבן או האח. ואם נאמר שמסתבר שכוונת התורה שהבן עומד בהם תחת אביו משום שהוא כבר עומד תחתיו לעניין יעוד, הרי כנגד זה מסתבר לומר שכוונת התורה שהאח יעמוד בהם תחת אחיו משום שהוא כבר עומד תחתיו לעניין ייבום. ואי אפשר להכריע בדבר הזה, אם לא מצד שנאמר שהדין בו עומד האח במקומו ולא הבן, אין לו שום מעלה כנגד הבן. והיא הסברה האמורה בברייתא כאן, כלום אין ייבום אלא במקום שאין בן. נמצא שהבן עומד תחתיו בדין אחד, ואילו האח אינו עומד בשום דין כנגד הבן. לכן מסתבר שכוונת התורה בעבד עברי הוא בשדה אחוזה, שהבן עומד תחת אביו ולא האח. אומרת הגמרא שנינו בברייתא שעבד עברי שמת אדונו עובד את בנו אבל לא את ביתו, ואילו האמה עברייה שמת אדוניה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. מבררת הגמרא מינה אני מילי מיכן נלמד דין זה, אמר רבי פדה, דאמר קרא נאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ז, פסוק שעוסק בדיני עבד עברי הנרצע, ואף לאמתך תעשה כן, הקישה כתוב את האמה עברייה לעבד עברי הנרצע. מה נרצע שמת אדוניו אינו עובד לא את הבן ולא את הבת אלא יוצא לחירות, וכפי שדורשת הגמרא להלן מדברי הכתוב, אף אמה העברייה שמת אדוניה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת, אלא יוצאת לחופשי. מקשה הגמרא על דברי רבי פדה, והי לאמתך תעשה כן לאח יהודיאטה, האם הקש זה של אמה העברייה לעבד נרצע, בא ללמדנו שאינה עובדת את בני אדוניה? אמי בא אלי לכת את העניה, הרי צריך את זה, את הפסוק הזה, את ההקש הזה, כדי ללמדנו את הדין המבואר בברייתא, הדורשת את דברי הכתוב, ואף לאמתך תעשה כן להעניק, שחייב האדון להעניק מרכושו לאמה העברייה בשעת שחרורה, כשם שחייב הוא לעשות כן בשעת שחרור עבד עברי, שצוותה תורה את האדון להעניק לעבד עברי בשעת שחרורו מן הצון, מן הגורן ומן היקב, כפי שלמדנו לעיל בדף י' ז' עמוד א', ומברר את הברייתא, אתה אומר שהקש זהו לעניין שחייב האדון להעניק מרכושו לאמה עברייה או אינו אלא לרצייה, ואולי אינו אלא ללמד שאם אין האמה חפיצה להשתחרר לאחר שש שנים יש לרצוע את אוזנה כדין עבד עברי, כשהוא אומר, כשהכתוב העוסק בדיני רצייה אומר, ואם אמור יאמר העבד, יש לדייק שדווקא בעבד נאמר הדין הזה ולא באמה העברייה. ואם כן, הרי דין רצייה אמור שאינו נוהג אלא בעבד ולא באמה. האמה אני מקיים ואף לעמתך תעשה כן. איזה דין יש ללמוד מכך שהוקשה ושבטה אמה לעבד? להעניק, שחייב האדון להעניק למרכושו בשעת שחרורה. אם כן, מבואר מדברי הברייתא, שהוקשה אמה לעבד לגבי דין הענקה, ושלא כדברי רבי פדה, הסובר שהוקשה לעניין שאינה עובדת את יורשי אדוניה. מתרצת הגמרא שאין סתירה בדבר, אלא שני הדינים נלמדים מן ההיקש. אם כן, אומרת הגמרא, שאם לא היה בא כתוב אלא ללמד שאין אמה עברייה עובדת את יורשי אדוניה, נכתוב קרא, שיהיה כתוב בפסוק ואף לאמתך כן, ובזה די כדי להקיש אמה לעבד. מה היא תעשה? מדוע הוצרך הכתוב להוסיף את תיבת תעשה? שם את מן היתרת, יש ללמוד מכאן את שני הדברים. האחד, שאינה עובדת את יורשי אדוניה, והשני, שנצטווה האדון להעניק מרכושו אף לאמתו. אומרת הגמרא שנינו בברייתא שעבד עברי הנרצע וכן עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים כשמת אדוניו ואינו עובד לא את הבן ולא את הבת אלא יוצא לחופשי. מבארת הגמרא מיכן יש ללמוד דינים אלו. נרצע יש ללמוד שאינו עובד את יורשי האדון מדכתיב בספר שמות פרק כ"א פסוק ו', ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ומתיבת ועבדו יש לדייק שאינו עובד אלא את האדון עצמו ולא את הבן ואת הבת. נמכר לעובד כוכבים מניין שאינו עובד את היורשים, אמר חזקיה, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק נ', העוסק לגבי עבד עברי הפודה עצמו מיד אדונו הנוכרי, וחישב עם קונהו, ומתיבת קונהו יש לדייק שאינו זקוק לערוך חשבון, אלא עם הנוכרי שקנהו, ולא עם יורשי קונהו, מאחר שיוצאו לחירות במיטת אדונו. מבארת הגמרא כמה דינים בדיני ירושת גויים וגירים, אמר רב הדבר תורה, עובד כוכבים יורש את אביו הגוי, ומאחר שהגוי יורש את אביו מן התורה, אין אדם אחר רשאי להחזיק בנכסים אלו, וכל המחזיק גזל הוא בידו, וגזל הגוי אסור, אומר המאירי. אז אמר רב הדבר תורה עובד כוכבים יורש את אביו הגוי, שנאמר לגבי עבד עברי הנמכר לגוי וחישב עם קונהו, ויש לדייק מכך שדווקא עם קונהו עליו לערוך חשבון אם רוצה להשתחרר קודם זמנו ולא עם יורשי קונהו, שגזירת הכתוב היא שעבד עברי הנמכר לגוי אינו עובד את יורשיו מכלל, יש ללמוד ממיעוט זה דעית ליורשים שלגוי יש יורשים, שהרי אם אין הגוי יורש את אביו מן התורה לא היה זקוק הכתוב להשמיענו שעברי הנמכר לגוי אינו עובד את יורשיו. דין נוסף, ירושת גר את אביו העובד כוכבים אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, שמן התורה אין הגר יורש את אביו הגוי, שהרי משעה שנתגייר נידונו כתינוק שנולד ואינו מתייחס אחר אביו הגוי, אלא שתקנו חכמים שאירש, כמבואר בדברי הגמרא להלן, דתנן. יש להוכיח דין זה מדברי המשנה במסכת דמאי, פרק ו' משנה י', המבארת את הדין לגבי גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים, שני אחים גויים שנתגייר אחד מהם ומת אביהם הגוי, ובאים שניהם לירש את נכסיו, הגר יכול לומר לאחיו העובד כוכבים, תול אתה את העבודת כוכבים של אבינו, ואני אתול כנגדה מעות, תול אתה את היי נסך של אבינו, ואני אתול כנגדו פירות. אמנם אינו יכול לומר כן, אלא כל זמן שלא זכה בנכסים, אבל מי שבאו העבודת כוכבים ויין הנסך לרשות הגר, אסור לו להחליפם עם אחיו הגוי, מאחר שנהנה הוא בכך מאיסורי ענה. וכעת מבארת הגמרא כיצד יש להוכיח מכאן שאין הגר יורש מן התורה את אביו הגוי, ויסאל כדאי דחים תאמר שירושת גר את אביו הגוי. הנה מדאורייתא מהתורה, אם כן, אף כי לא באו הנכסים לרשותו נמי, גם כן יהיה אסור עליו להחליפם עם אחיו הגוי. שהרי מאחר שיורש הוא מחצית מן הנכסים, כי שקיל חילופי עבודת כוכבים הוא דקשקיל. כאשר לוקח הוא תמורתם נכסים אחרים, הרי הוא מחליפם בעבודת כוכבים האסורה בענה וחילופי האסורים. ומאחר שמבואר במשנה שכל זמן שלא באו הנכסים לרשותו מותר הוא להחליפם, יש להוכיח שאינו יורש מן התורה אלא מדרבנן. ולכן מותר הוא להחליפם, כיוון שחכמים לא תקנו לירושה אלא בדברים המותרים בענה. והטעם שתקנו חכמים שירש את אביו הגוי אף שאינו יורשו מן התורה, גזירה הוא דאבוד רבנן שמה יחזור לסורו. חששו חכמים שאם יראה הגר שמחמת גאירותו איבד את ירושת אביו הגוי, יחזור לקלקולו, ולכן תקנו לו ירושה מדבריהם. ולשון לסורו, כפי הנאמר בספר ירמיה פרק ב' פסוק כ' א', סורי הגפן אוכריה, ובייר שם הרד"ק, שהכוונה לענפים רעים שאין בהם צורך שמסירים אותם מן הגפן. או כנאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק ט' ו', סורו תמה. אומר המאירי, ואף שזהו חשש באלמה, תקנו חכמים אף להוציא מן האדם האחר שיחזיק בנכסים ולהעביר את זה לגר, שכן דרך חכמים בתקנותיהם להפקיע את נכסי הזוכה מפני התקנה. אמנם אם חזר הגר לסורו, אין מוציאים מן המוחזק. מביאה הגמרא הוכחה נוספת שאין הגר יורש את אביו הגוי מן התורה. תניא נמי אחי, שנינו כן בדברי הברייתא שמוסיפה על דברי המשנה ואומרת, במה דברים אמורים שרשאי הגר להחליף את איסורי הנאה עם אחיו הגוי כשירשו, כאשר חולקים הם את ירושת אביהם, אבל כשנשתתפו, כאשר חולקים הם נכסים שהיו שותפים בהם, אסור לגר לומר לאחיו שיטול לעבודה זרה ויהיה נסך, והוא ייטול נכסים אחרים כנגדם, מאחר שנהנה הוא בכך מן האיסורי הנאה. ויש להוכיח מכך שהטעם שמותר לו לעשות כן בירושה, מאחר שאינו יורש את אביו מן התורה, אלא מדברי סופרים, מדברי חכמים, ולכן רשאי הוא להחליפם עם אחיו, כל זמן שלא באו עדיין לרשותו. דין נוסף בירושת גויים וגירים, ירושת עובד כוכבים את אביו הגר, גוי שנתגייר אביו ומת, וכן ירושת גר את אביו הגר, שנתגיירו האב והבן יחדיו ומת האב, אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, מאחר שלא ראו חכמים צורך לתקן לו ירושה מדבריהם, שהרי אף אם ישוב לסורו, לא יירש את אביו הגר. ואם ישוב לסורו מחמת כעס על שהפסיד את ירושתו, אין אנו חוששים לו, אומר המאירי. והוא מוסיף שאף שהיה מן הראוי להשתדל בתועלתו של הגר, מכל מקום אין זו סיבה מספקת כדי להוציא מן האדם שיחזיק כבר בנכסים. אומרת הגמרא דתנן, יש להוכיח כן מדברי המשנה הסוברת שאדם שלווה מעות מן הגר, שנתגיירו בניו אמו שנולדו קודם שנתגייר אביהם ולאחר מכן נתגיירו יחד עם אביהם ומת האב, לא יחזיר הלווה את המעות לבניו של הגר, מאחר שאינם יורשים אותו לא מן התורה ולא מדברי חכמים, ואם יחזיר הלווה את המעות לבני הגר, אין רוח חכמים נוחה ממנו, אין חכמים מחזיקים לו טובה על כך מאחר שלא היה צריך לנהוג כך. מקשה הגמרא על הדברים מדברי הברייתא והתניא והראשונים, שאדם המחזיר מעות שלווה מן הגר לבניו, רוח חכמים כן נוחה ממנו. תרץ את הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים, מאחר שהמשנה והברייתא עוסקות כל אחת באופן שונה. כאן המשנה הסוברת שאין רוח חכמים נוחה מן המחזיר הלוואה לבין הגר עוסקת בבין שאורתו ולידתו שלו בקדושה. דהיינו שנולד קודם שנתגיירו הוריו, ובאופן זה אין צריך הלווה להשיב ההלוואה לבין הגר מאחר שאינו יורש את אביו. וכאן הברייתא הסוברת שרוח חכמים נוחה מן המחזיר הלוואה לבין הגר עוסקת בבין שאורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, שבשעה שנתעברה אמו היו הוריו גויים ונתגיירו קודם לידתו, ויש לחוש אם לא יחזירו לו את חוב אביו, הסברו האנשים שאף בישראל גמור אין הלווה צריך להחזיר ליורשים מעות שלווה מן אביהם. הביאה הגמרא דעה נוספת, מניין שגוי יורש את אביו מן התורה. רב חייא בר רבי אמר בשם רבי יוחנן שהמקור לכך שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה הוא מדכתיב בספר דברים פרק ב' פסוק ה', כי ירושה לעשיו נתת יתר שעיר, שעשיו ירש אתר שעיר מאברהם אבינו, ויש ללמוד מכאן שגוי יורש את אביו מן התורה. מקשה הגמרא ודילמה ישראל מומר שייני, שמה שונה דינו של ישראל מומר מגוי, שמאחר שעשיו נידון כישראל מומר, לכך יורשו את אביו, אבל אין להוכיח מכאן שגוי יורש את אביו מן התורה. ולכך מביאה הגמרא מקור אחר לדין הזה אלא מאחה, מפסוק זה יש ללמוד שגוי יורש את אביו מן התורה, דכתיב בספר דברים פרק ב' פסוק ת', כי לבני לוט נתתי את ער ירושה. ומכאן שדין ירושה נוהג אף בגוי. מבררת הגמרא ורב חייא בר רבי הלומד מפסוק זה דין ירושה בגוי, מה איתם הלא אמר כרבה? הלומד דין ירושה בגוי מכך שהוא צריך הכתוב למעט שאין עבד עברי הנמכר לגוי עובד את ירושיו. מבארת הגמרא מי כתיב האם נאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו, האם מפורש בפסוק שעל העבד לערוך חשבון רק עם קונהו ולא עם יורשיו? הרי אין הדבר כן, שלא נאמר אלא וחישב עם קונהו, ואין הכרח למעט את יורשיו, ועל כן לא ניתן ללמוד מכאן שגוי יורש את אביו. ממשיכה הגמרא לברר ורבה הלומד שגוי יורש את אביו מכך שהוא צריך הכתוב למעט שעבד עברי אינו עובד את יורשי הגוי. מה הייתה מה לא אמר כרפחי הברבין הלומד דין זה מן הכתוב כי לבני לוט נתתי את ער ירושה? מבארת הגמרא משום כבודו דה אברהם שייני. דהיינו ייתכן לומר שאף אם גוי אינו יורש את אביו מן התורה מכל מקום, ירשו בני לוט את אביהם משום כבודו של אברהם אבינו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף טוב, דף י' ז' במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין מעניקים לבורח, והרי צריך להשלים את הזמן שברח? שאלה שנייה, עבד שחלה, אם מתי צריך להשלים ומתי לא? שאלה שלישית, כמה צריך להיות הענק? שאלה רביעית, מדוע הוזכר מצונך ומגורנך ומעקבך בדין הענק? שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים בפסוק אשר ברכך? והשאלה האחרונה על דף י"ז, מי שלווה מעות מהגר שנתגיירו בניו עמו והחזיר להם, אימתי אין רוח חכמים נוחה ממנו? ומה הביאור, אין רוח חכמים נוחה ממנו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף טוב דף י"ז במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, היא מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביא
שבשמיים מסכת תענית פרק א' משנה ה', ממשיכה המשנה לפרט את דיני התעניות בזמן עצירת גשמים. אומרת המשנה, הגיע ראש חודש כסלו ועדיין לא ירדו גשמים, בית דין גוזרים סדר של שלוש תעניות בימי שני וחמישי ושני על כל הציבור. גם בתעניות אלו אוכלים ושותים, מותר לאכול ולשתות משחשיכה בליל התענית, שאין התענית מתחילה אלא מהבוקר. וביום התענית עצמו מותרים במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל של עור ובתשמיש המיטה. מסכת תענית פרק א' משנה ו', אם עברו שלוש תעניות ציבור אלו ועדיין לא נענו בירידת גשמים, בית דין גוזרים סדר של שלוש תעניות אחרות נוספות על הציבור, חמורות מן הראשונות, ואילו דיניהן, אוכלים ושותים בערב התענית רק מבעוד יום, אבל לא משתשקע החמה, שהתענית מתחילה מן הערב, אסורים ביום התענית במלאכה, בעשיית מלאכה, ומליל התענית אסורים ברחיצה במים חמים ובשיחה בשמן, ובנעילת הסנדל של עור ותשמיש המיטה, ונועלים את המרחצאות שרגילים לרחוץ בהם במים חמים, שכן רחיצה במים חמים אסורה. אם עברו שש תעניות ציבור אילו ועדיין לא נענו בירידת גשם, בית דין גוזרים עליהם עוד סדר של שבע תעניות שהן בסך הכל 13 תעניות על הציבור. הרי אילו שבע התעניות האחרונות יתירות בחומרתן על שש הראשונות, שבאילו האחרונות מטעין בשופרות בתפילה ונועלין את החנויות. מביאה המשנה הגבלה בחיוב נעילת החנויות בשני, בימי התענית החלים ביום שני מתין, פותחים מעט את דלתות החנויות המוכרות מאכל ומשתה. אם חשיכה לפנות ערב כדי שיוכלו לקנות מאכל ומשתה לסעודת הלילה, ובחמישי, בימי התענית החלים ביום חמישי, מותרים לפתוח לגמרי את החנויות במשך כל היום מפני כבוד השבת, כדי שיוכלו לקנות מאכלים לכבוד השבת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י"ג באלול תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף י"ז, דף טוב במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ובנאור המעליה וכל מיני דמיתא, מחר יום שישי, י"ד באלול, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא תשפ"ג, ונלמד את דף חי במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.